אמר להם האיש אותו, אותו האיש, אתם מבזים אותי. אינכם אלא כנראה מהיושבים אצל רבי שמעון בר יוחאי, שלא יראים מכל. אם יבואו בניי, הם יצירו לכם בחזרה. ולמה דבריכם בגלוי? אמרו לו, כך זה דרכה של תורה, שלא מסתירים. כתוב שהתורה בראש אומיות תקרא, בפתחי שערים, בעיר המראה תאמר. אם נראה מפניך מדברי תורה, אז אנחנו נמצאים בביזיון לפני הקדוש ברוך הוא. התורה צריכה להיות בהירה וצחה, וברורה, והכל בגלוי. אותו האיש פתח ואמר, מי אל כמוך נושא עוון וכולי, הרים את ידיו ובכה, ובתוך כך באו בניו. אמר בנו הקטן, כאן עזרת שמיים לאבי. פתח ואמר, אני קצת מדלג, יש צדיק עובד בצדקו, דהיינו, כשהרשעים מרובים בעולם, והדין תלוי, צדיק עובד בצדקו שהוא נתפס בעוונותיהם. כלומר, יש צדיק שעובד לא בגלל אשמתו, אלא בעוונותיהם של אנשי הדור. כמו אבי שנתפס בעוונות בני עירו, שהיו כולם עזי פנים, והוא הזיר אותם, והוא לא הזיר אותם, ולא היה מביישם לעולם, והיה מעכב בעדינו שלא נתגרה ברשעים, והיה אומר לנו לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עוולה. כלומר, זה שאבא שלנו לא הוכיח את בני העיר, כנראה זה היה החטא שלו. לא שהוא חס וחלילה בעצמו חטא, הוא לא חטא, אבל הוא לא הוכיח את החוטים, וזה היה עונשו. ודאי הקדוש ברוך הוא העניש אותי בזה, כי היה בידי רשות להוכיחם, ולמחות בידם, ולא עשיתי ולא ביזיתי אותם, לא באסתר ולא בגלוי. אז אותו אדם קיבל לעצמו את הדין, שבעצם החטא שלו היה שהוא לא הוכיח. פתח הבן האחר ואמר, ויצר השם אלוקים את האדם, כתוב ויצר עם שני יהודים, בשני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. ויפח באפיו נשמת חיים, זו נשמה קדושה מהחיים העליונים. ויהי אדם לנפש חיה, והתרגום אומר, לרוח ממללה. זה הכל כמובן מה שמדברי הזוהר. והנשמה הקדושה, כשהיא נשמרת, היא עולה ומדברת לפני הקדוש ברוך הוא, ונכנסת בכל השערים, ואין מי שימחה בידה. ועל זה התורה מכריזה ואומרת, נצור לשונך מרע, וכתוב שומר פיו ולשונו, ואז דבריו עולים מעלה בקדושה. אבל אם לשונו מדבר דברים רעים, אז מסתלקת הנשמה הקדושה ממנו, והיא עולה בביזיון ובצרה, ולא נותנים לה מקום כבתחילה. מוסיף עוד הזוהר. וכמו שעונשו של אדם על דיבור רע, כך עונשו אם הדיבור הוא טוב. אם דיבור טוב בא לידו, סליחה, ויכול לדבר ולא דיבר. כלומר, יש גם עונש על זה שאדם לא מדבר מה שכן צריך לדבר. זה ראינו מאותו האיש שהוא לא הוכיח, אבל הזוהר כאן מתכוון גם על הדברים, על דברי התורה. משום שפגם ברוח המדבר. כי נתקן לדבר למעלה ולדבר למטה והכל בקדושה. וכל שכן, אם העם הולך בדרך עקום, והוא יכול לדבר עליהם ולהוכיח אותם, ואינו מדבר, עליו נאמר, נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נקר בגעים של תומה. זה הסיפור מהזוהר. זה עניינה של הפרשה הזאת והפרשה הבאה. עוסקת הפרשה בנגעים, וחז"ל אומרים לנו, שנגעים באים, זאת תורת המצורע, תורת המוציא שם רע. שאדם צריך לשמור על דיבורו. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. זה עניינו של כוח הדיבור. יש לאדם כוח המעשה, יש לאדם כוח הדיבור והמחשבה. מה שמשנה את האדם מכל בעלי החיים זה היכול הדיבור. החיבור בין המחשבה, בין הבחירה החופשית, בין השכל ובין הגוף. וזה עושה את האדם לאדם, והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממעללה. ועל כן, כל שנה שאנחנו מגיעים לפרשה הזאת, תפקיד שלנו עוד פעם לבדוק את עצמנו, ולראות אם אנחנו אכן יודעים להשתמש בפה, ולדבר רק מה שצריך לדבר, ולא לדבר מה שלא צריך לדבר. הדיבור הוא פועל. הדיבור הוא פועל לא פחות ממעשה. אדם מדבר, הדיבור הזה הוא עושה, יש לו תוצאות. ואפילו תוצאות יותר חזקות, יותר עוצמתיות, מאשר כשאדם עושה מעשה רע. כי המעשה הוא דבר מצומצם, הוא דבר חומרי. והדיבור הוא יותר רוחני. ולכן הפעולה שלו היא יותר חזקה, אולי לא נראית כל כך בגלוי, כמו שאדם נותן מכה לחברו, אז יכול להיות שיש סימנים למכה ורואים את המכה. מה שאין כשאדם מדבר, לא רואים שיש תוצאות, אבל אנחנו כבר מכירים שהכוחות הרוחניים המופשטים הם לא פחות חזקים ולא פחות עוצמתיים מהכוחות המעשיים. היום אנחנו פוגשים את זה גם בכל הדברים טבעיים, רוחניים, קרניים, יכולות להזיק ולפגוע, קרני לזר וכל מיני גלים אחרים, אוויריים, שבעצם לא נראים, לא מורגשים, אבל יש להם עוצמות חזקות מאוד ועצומות מאוד ומשפיעות למרחקים עצומים, ללא השוואה למה שיש בכוחות החומריים. וככה בענייני הרוח. כשאדם מדבר, הדיבור שלו הוא דיבור שפועל. הוא דיבור ש... וכשאדם מדבר דברים טובים, הדיבור פועל ומשפיע ועושה תיקונים. כשאדם מדבר דברי תורה, כשאדם מדבר דברים חיובים, כשאדם מודד את אנשים, וגם כשאדם חושב, גם זה פועל. המחשבות של האדם, אולי הם פועלים עוד יותר, אבל במובן פנימי יותר, אבל פועלים, פועלים על המציאות, ומשפיעים. צריכים להתרגל לדבר, אנחנו צריכים להתרגל לזה. אני רוצה להוסיף עוד דבר בענייני הפרשה. ההתייחסות למי שמתנגע בנגעים הללו, מי שמצטרע, התורה אומרת לו איך להתנהג. חז"ל אמרו לנו שמצורע הוא חשוב כמת. כמו שאומר הפסוק, ענה תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויחל חסי בצרו. זה נאמר על מרים. וההלכות שלו, הוא צריך לנהוג כמו אבל, כאילו הוא מתאבל על מת. הוא אסור בתספורת, ראשו יהיה פרוע. אסור לכבס את בגדיו, בגדם ויהיו פרומים. אסור בשילת שלום, כמו שאבל. על שפם יתה, שיהיו שפתותיו מדובקות, שלא ידבר, יעלם דום. אסור בתשמיש המיטה. אסור לו לשלח קורבנותיו כאבל. התאומה של המצורע היא תאומה החמורה ביותר. תמי מת, אז הוא אסור במחנה שכינה, אבל מותר לו להיות במחנה לוויה. מדרבנן גם זה יחמירו. זווים אסורים במחנה לוויה ומותרים במחנה ישראל. והמצורע הוא צריך לצאת חוץ לשלוש מחנות. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. והוא צריך להכריז על עצמו תמה תמה, תמה תמה יקרא. זאת אומרת, הוא צריך להתנהג כמו אבל. וכמו שאמרנו, התאומה שלו חמורה אפילו יותר מתאומת מת. הוא אבל, הוא תמה יותר מתאומת מת. זאת אומרת, הוא מתאבל על עצמו. הוא אבל. והוא תמה. יותר מתממת. הוא מתאבל על המצב שלו. כאילו נטלה ממנו נשמה. כאילו כוח החיים האמיתי שלו נסתלק. נשאר כאן גוף. גם כוחות חיוניים נשארו, אבל זה חיצוניות. והתוכן הפנימי שלו, הנשמת החיים האמיתית שלו, היא כאילו נסתלקה. והוא מת שמתאבל על עצמו. מת רוחני. מת מיתה רוחנית. התורה הרחיקה אותו. וכל זה, כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מפני שהפיו היה פתוח, והוא דיבר דברים אסורים, הוא הרס את הכוח הרוחני שלו, הוא הרס את כוח הדיבור שלו, ונוצר נתק בין הנשמה ובין הגוף, בין הנשמה הרוחנית ובין כוחות החיים שלו, וכאילו הנתק הזה הוא הנשמה פרחה למעלה. הוא צריך להיות בבדידות, שלא יהיה לו עם מי לדבר, ולעשות חשבון הנפש, ועל ידי זה, על ידי האיסורים הללו, הוא מתמרק מהחטא הזה, ויעשה תשובה ויתכפר לו. אנחנו צריכים להבין שהנגעים הללו הם באים אדם, יהיה בו נגע. גם זה מדבר הזוהר. למה הוזכר כאן המילה אדם? הזוהר מסביר שהמילה אדם לעומת איש היא יותר מביאה את הגודל של עניינו של האדם. ובסופו של דבר מבין פסוק, כמו פסוק מיחזקאל, שהחזקאל רואה במראה הנבואה, רואה מרכבה וכאילו רואה שם דמות אדם. כלומר, ריבונו של עולם, בדרך משל, מופיע כאילו בדמות אדם. צלם אלוקים עשה אותו, את האדם. זאת אומרת שהשם אדם הוא שם שמביע את הגודל עניינו של האדם. והאדם כי יהיה בו נגע, בגלל הגודל הזה, יש הקפדה. בגלל שאדם מישראל, יש פה קדושה עליונה, יש בו נשמה גדולה, יש בו מעלות כאלה עליונות, הוא צריך להיות זך ונקי. כלומר, הנגעים הללו, הם מבטאים דווקא את גדולתם של ישראל. הם מבטאים את המעלה של ישראל. הם מבטאים שישראל צריכים להיות כל כך תורים, שאם הם פוגמים, אז זה מיד מופיע. כי אי אפשר לפגום, אסור לפגום. ואומר, הפרשיות הללו הן לא פרשיות שמראות את הצדדים החלושים, אלא דווקא את המעלות של ישראל. מתוך העונשים מתגלה המעלה של ישראל. מכאן אני רוצה לבוא לעניינו של היום הזה שקראנו בו פרשת החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז יש לנו כאן במילים הללו, ראשון הוא ראש חודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים, לכם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ראשי חודשים, ואנחנו קובעים את ראשי חודשים. ופה מתגלה מעלתם של ישראל יותר מכל מקום אחר. שהקדוש ברוך הוא במצווה הזאת, הוא עשה אותנו שותפים ביצירת התורה. בכל המצוות של התורה, תפקידם של בית הדין, תפקידו של בית הדין לברר מה התורה אומרת. לא ליצור תורה, אלא לברר. בדין שטעה, חוזר. בדין גדול של טעה, ואם תעשו על פיו, אז יש קורבן אלם דבר של ציבור. הוא לא יכול לשנות מה שהתורה אומרת. וכאן, בענייני קידוש החודש, התורה אמרה הלכה מיוחדת במינה, חריגה, חד פעמית, שאם ישראל טעו וקידשו את החודש בצורה לא נכונה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו אנוסים, אתם אפילו מזידים, החודש מתקיים, לא מתקנים. זאת אומרת שאתם קובעים את המצווה הזאת, והמצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד משמעותית. היא קובעת את כל סדרי הזמנים. אם יקבעו יום, משנים יום, זה משתנה, משתנים החגים. הרבה הלכות משתנות על פי זה. יש הלכות של כבש צריכים לעבוד תוך שנתו, אז אם קיצו, אם עיברו את השנה, אז זה משתנה, אז יש עוד חודש ימים שהוא עדיין נחשב בין שנתו, וכן הלאה, בהרבה הלכות משתנות, נקבעות, על פי קידוש החודש. וכלומר שכאילו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו במצווה מאוד מרכזית, שהיא משנה בהרבה הרבה מצוות, אולי במידה מסוימת, שנה, אם אדם נחשב בר מצווה, מתי הוא יחשב בר מצווה, וכן, יש דוגמאות למחביר, והקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות שותפים כביכול איתו ביצירת התורה. החודש הזה לכם. כלומר, אנחנו מחדשים את החודשים. זו נקודה חשובה מאוד, והיא המצווה הראשונה שישראל מצטווים. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם, התחלת המצוות. כל המצוות שאנחנו נצטווינו, שמוזכרות בספר בראשית, הן בעצם גם כן ניתנו בסיני. ואף על פי שגיד הנשה לא נזכר אחר כך, אבל הוא נכתב במקומו, אבל ניתן בסיני. אחרי החודש הזה לכם. החודש הזה לכם זו המצווה הראשונה, והמצווה הראשונה, אנחנו שותפים בקיומה של המצווה הראשונה. אנחנו יוצרים תורה. ישראל מקדשים חודשים. אז באמת המדרש על פי זה אומר, חודש הזה לכם, תחילת המדרש, הרואה את הלבנה, איך יברך. יש מן רבנים אומרים, מחדש חודשים. יש אומרים, מקדש חודשים. ויש אומרים, מקדש ישראל. שאם אין ישראל מקדשים אותו, אין אותו קידוש כלום. ואל תטמע על זה, שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, שנאמר, ויתם לי קדושים, כי קדוש אני השם. ולפי שהם מקודשים לשמיים, לכך מה שהם מקדשים את... הוא מקודש. אז הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, והם מקדשים את החודשים. ויתם לי קדושים, כי קדוש אני השם מקדישכם. נאמר כאן עוד. איך מברכים מחדש חודשים או מקדש חודשים. כלומר, שלושת הדברים הם נכונים, השאלה מה? מקדש ישראל זה נכון להגיד? מקדש חודשים נכון להגיד, כי ראש חודש יש בו קדושה מסוימת, לכן מביאים בו קורבן. ומחדש, מחדש פירושו שעבר שהחודשים מתחדשים. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה החודש הראשון. והמדרש מדבר על זה ואומר, זה החודש הראשון, כי זה חודש הגאולה. המהר"ל בגבורות השם מסביר שהגאולה עניינה לבוא בזמן המתאים לה. עניינה של הגאולה שחרור, חופש, להשתחרר מכל תלות, מכל עול אחר, מכל איזה דבר שקושר אותך, להיות משוחרר לחלוטין. זה עניינה של הגאולה. זה עניינו של הראשון. הראשון עוד אין שני. עוד אין אף אחד, עוד אין דבר נוסף. הוא לעצמו, הוא עצמאי, הוא בלתי תלוי, הוא בלתי קשור. גם משהו, אפילו כשבא דברים אחריו, אם יש שני, יש שלישי, יש איזה קשר. והראשון הוא כאילו, הוא התחלה, הוא משוחרר מהכל. זה עניינה של הגאולה. החודש הזה, חודש הגאולה, חודש היציאה לחירות, זמן חירותנו. ואני רוצה להביא כאן את דברי הרב. הלעלתי במוסר הקודש, ראיתי כאן פרק מאוד נפלא. שמחת הרצון החופשי. הרב פותר במשפט, שנועה היא עצבות, מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. וממשיך. אז הנושא הזה של שנועה עצבות זה נושא בפני עצמו, אני לא ארחיב את הדיבור עכשיו. הידיעה, שאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא, האושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי האושר והצלחות הרוממות שלב כל אדם כל כך הורג להם, אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאה זו, מלאים זו, נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו, ליוצר כל, בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה, כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא אדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות. אני רוצה להסביר את הדברים. הרב כאן אומר שהרצון של האדם זה הכוח הבחירה של האדם, היכולת של האדם לרצות. זה, הוא חופשי ברצונו. האדם יכול לרצות מה שהוא רוצה. אין שום דבר שמפריע לא לרצות. לבצע את הרצון, לפעמים יש עיכובים חיצוניים. אדם יכול לרצות לעשות דברים שאין ביכולתו לעשות. אצל ריבונו של עולם, הרצון והיכולת זה אותו דבר. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול. האדם, לא רק כל מה שהוא רוצה, הוא יכול. לא כל מה שהוא, כן, אבל לרצות, הוא יכול לרצות. יכול לרצות ללמוד הרבה, לרצות לעשות דברים גדולים ועצומים. רצון טוב יכול להיות לו בלתי גבולי. גם רצון לצד השני. בזה האדם חופשי. וזה כל עניינו של האדם. בכוחות לבצע הוא כבר תלוי בסייעתא דשמיא. הוא תלוי בגורמים נוספים. זה לא הוא. הוא לא לבד. אבל ברצונו, הרצון שלו, הוא שולט עליו שליטה אבסולוטית, מוחלטת. הוא יכול לרצות מה שהוא רוצה. אין משהו שיגביל את רצונו. ובזה, בנקודה הזאת, בנקודת הרצון, כביכול, האדם דומה לריבונו של עולם. כוח הבחירה, הקדוש ברוך הוא נתן באדם, ובזה הוא דומה לקדוש ברוך הוא. לבצע לא, אבל לרצות, כן. וזה עיקרו של האדם. לרצות, טוב. השאר לא תלוי כל כך בו. אז זה לא הוא, זה לא תפקידו. מה התפקיד של האדם? זה לרצות, לרצות טוב. לבחור באמת בחירה נכונה. אם אדם רוצה את הטוב, שואף לטוב, אז הוא בעצם עושה מה ש... עושה את הכל. זה מה שמבוקש ממנו. עכשיו, כמובן שאם אדם רוצה ויכול ולא מוציא את, את הרצון שלו מן הכוח אל הפועל, סימן שהוא לא רוצה. אבל אם הוא רוצה, באמת הוא רוצה, הרצון בעצמו הוא הדבר היחידי שנתון בידי אדם, והוא בזה חופשי. ואם אדם יודע שזה עיקרו, ושאף אחד לא יכול להפריע לו, אף אחד לא יעכב אותו, הוא יכול לרצות הכל. אף אחד לא מפריע לו ברצונו. זה עושה אותו מאושר. זה מסלק ממנו את כל העצבות כמובן. מדוע אדם עצב? מפני שהוא לא משיג את מה שהוא רוצה. אבל אם הוא יודע שהעיקר זה שהוא ירצה, לא העיקר שהוא ישיג, אז הוא, אין לו שום סיבה להיות עצב, עצוב. אומר הרב, כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות. הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב. וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. כשהוא רוצה טוב, הוא עולה. מיד מתעלה. וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו. ואיך לא יהיה אדם מלא תמיד עוז וחדווה? עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו. נתון בידו הרצון. וזה העיקר, וזה הכל. אז איך אדם לא יהיה מאושר? הרב לא מבין. הוכח להיות מאושר. מלא תמיד עוז וחדווה. טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו. והוא מושל בכל המחמנים. הנפלאים העצורים באוצר נחמד ושמן זה. המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ליכולתו של האדם, שאושרו תלוי במה שלא בידו, המחשבה הזאת, ממה שהוא חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול הוא. רשעות ושכלות היא מרופדת. זה טעות לחשוב שהאושר שלו תלוי במה שחוץ לרצונו. והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשע. זה שכחת השם וטובו, רוב וישעו. ועל כן, ישרי לב שמחים תמיד. שמחו בהשם וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. הבאתי את הדברים הללו, כי זה בעצם עניינה של החירות. יש חירות חיצונית, שאדם ישראל יוצאים מעבדות לחירות, ויש חירות פנימית, זמן חירותנו. עניינו לא רק היציאה לחירות, מעבדות לחירות של מצרים, אלא היציאה מהעבדות הפנימית, שהיא עוד יותר חשובה. להיות משוחרר מהתחושות הללו, שאדם הוא מצומצם, מוגבל, אין לו יכולות, אין לו אפשרויות, הוא לא מצומצם, הוא לא מוגבל, הוא יכול לרצות מה שהוא רוצה. והרצון הוא העיקר. להפנים את הדבר הזה, להבין, כשאנחנו נכנסים לחודש הזה, חודש החירות, חודש שאנחנו יצאנו ממצרים. וזה מה שאולי אמרו חכמים, שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בכל דור ודור. לצאת לחירות עצמית, פנימית. אדם מרגיש את עצמו חופשי. הוא חופשי לרצות. ולרצות טוב. ואם הוא, יש לו קשיים בביצוע, אפילו בינו לבין עצמו, לא אחרים מפריעים לו, אבל הוא, גם אם הוא רוצה לרצות, כן? הוא רוצה לרצות ללמוד. הוא רוצה לרצות לקום בבוקר. הוא לא רוצה לקום בבוקר, אבל הוא רוצה לרצות לקום בבוקר. זה דבר מאוד גדול. מפתח את הרצון לרצות, אז בסוף זה יהפוך לרצון לקום. ואם אדם יגיד לעצמו שהוא רוצה לרצות לשקוד על התורה. אבל אני לא חושב שצריך להגיד אפילו את זה, כי באמת כולם כאן רוצים לשקוד על התורה. לא צריכים לרצות לרצות. אבל כאדם יבין שבתוך תוכו הרצון שלו הוא חופשי. אז יש לו הרגלים שמעכבים בידו, יש לו איזה מונים בתוך תוכו אולי, אבל המונים האלה הם חיצוניים ביחס לפנימיותו, ביחס לרצון עצמו. ואם אדם מתרכז בזה, לפתח את הרצון, לשחרר אותו, לדעת שאני יכול בזה אני חופשי, בזה אני יכול לבחור בטוב השלם. וברגע שאני בחרתי בזה, אני כבר מתעלה, וכבר עולה במדרגות גבוהות מאוד, כשאני רוצה באמת שאני אצליח לעשות את כל הדברים הטובים וכו' וכו' וכו'. הרצון הזה הוא עצמתי, הוא גדול וחשוב מאוד. אם אדם יכיר בזה, הוא יתמלא באמת בשמחה. כדאי לחזור על הפרק הזה כמה וכמה פעמים. טוב, סיימנו זמן של 6 חודשים. אני חושב שהוא היה מאוד מוצלח. הישיבה למדה והתקדמה ועלתה באמת במעלות הקודש. כשאני נכנס לבית המדרש ורואה את הישיבה, אני מתמלא שמחה. אני חושב, ברוך השם, יש פה תלמידי חכמים. אתמול הסתכלתי ברשימה, אמרתי, פשוט, רמה כזאת גבוהה של בחורים שלומדים, גילים שונים, כל אחד לפומדר גדילי, כן? אבל ברוך השם, יש כאן עוצמה רוחנית עצומה. וזה צריך לעשות מסיבת סיום, לסיום הזמן. ממש להודות לריבונו של עולם על כל התקופה הזאת, המוצלחת הזאת, של הלימוד ושל ההתעלות הרוחנית. אשריכם, אשרי חלקכם. ואנחנו, אין לנו אלא להתפלל. שניכנס לחודש הזה, חודש ניסן. חודש ניסן זה חודש מבחן. נוסעים תלמידים הביתה, יוצאים מהמסגרת הרגילה, ובוחנים את עצמם איך הם מתפקדים כשהם לא במסגרת. אז אני רוצה לאחל לכולם הצלחה במבחן הזה. ואני רוצה גם לספר לכם קצת איזה סיפור. פעם אחת באו הורים של תלמיד שלמד בישיבה, ולמד בישיבה טוב, שנה, שנתיים, אולי כבר 3. והם אומרים לי, אנחנו לא יודעים מה קורה כאן. כשהוא בא הביתה, הוא המון יושן, כמעט לא לומד. זה מטריד אותנו. אמרתי להם, אבל בישיבה, ממש יושב ולומד כל הזמן. אולי הוא לוקח את התקופה הזאת של החופש, לאסוף כוחות, אז הוא הרבה נח. אבל בסך הכל בישיבה הוא מהתלמידים לומדים בצורה מסודרת וטובה. ומאוד חיים, אני הייתי, המבט שלי עליו חיובי מאוד מאוד. אמרו, אבל בבית הוא לא כזה. אז אני הסברתי להם, אולי תירצתי, אבל אני מציע לא להשתמש בתירוץ הזה. ההורים מצפים מתלמידים שלמדו בישיבה כל התקופה, לבוא הביתה, מצפים לראות. בן ישיבה בא, רוצים לראות אותו, היחס לתפילה, היחס ללימוד. לא שזה... הם לא מבינים שיכול להיות שבחור צריך איזה כמה ימים קצת לנוח, לא להשתחרר קצת מהמתח הזה שהיה בישיבה, מהדרישות שהוא דרש מעצמו. הם לא רואים את זה, כי הם לא רואים, אם היו נמצאים בתוך הזמן, היו רואים שזה בסדר, שזה לא כל כך נורא, אבל הם לא יודעים את זה, אז חייבים גם בין הזמנים להיות בסדר. אין ברירה, זה כיבוד הורים. כן. אני אומר לזריזים כמותכם, כמובן. אנחנו עוד נדבר, אם כן, אנחנו עוד ניפגש לפני סוף הזמן, ועוד נעסוק בעוד פרטים. אז יהי רצון שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך,